השיעור שלנו, המנהגי שלושת השבועות יהיה השיעור הראשון, נתחיל אותו היום. שלושת השבועות שבין 17 בתמוז ל-9 באב. למעשה, שלושת השבועות מתחילות בלילה של 17 בתמוז. אומנם אנחנו לא צמים בלילה, אנחנו נתחיל מהבוקר, מעלות השחר, אבל המנהגים ששלושת השבועות מתחילים כבר מהלילה, וידוע שהיום הולך אחר הלילה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מפסוק בתורה, זוכרים את זה? וירד, ויבוקר יום אחד, אמר יום נחשב מהערב.
הוא מתחיל
מהערב. לא, מתחילת הערב, תחילת ערבית. זהו, יש צאת הכוכבים, זהו, זה כבר יום, זה שייך ליום המחר. בסדר? לכן, הם ימים, שלושת השבועות הללו, ימים של צער. צער, כן. עליהם אומר הנביא ירמיה, שכתב את ספר איכה, הוא אומר על התקופה הזו, כל רודפיה השיגוה בין המיצרים. מיצר הוא מקום צר, כשאתה נכנס לתוך מלכודת כזו של מקום צר, חוסים אותך בכניסה, חוסים אותך ביציאה וזהו, ואפשר לעשות לך מה שרוצים. לכן העניים הללו נחשבים כמיצר. דוד המלך אומר בתהילים, אנחנו אומרים את זה בתפילת ראש חודש, בהלל, נגיד השבת בראש חודש, שבת הקרובה היא שבת ראש חודש תמוז, א' ראש חודש תמוז, שבת וראשון, אנחנו בעלינו נאמר, מן המיצר קראתי יד. כלומר, כל רוצפיה של עם ישראל השיגו אותם, ניצחו אותם בתקופה הזו בין י"ז בתמוז ל-9 באב. לכן, בימים האלה, אלה ימים שבאופן היסטורי, מציאותי שקרה לעם ישראל, אלה ימי פורענות. ימים של צרות, ולאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל בתקופות הללו היו התקופות הקשות ביותר שהיו לעם ישראל. איך זה מתחיל? חטא המרגלים. חטא המרגלים היה ביום ט' באב. 9 באב, המרגלים מוציאים דיבת הארץ רעה, אומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם בכיתם בכייה של סתם, ואני אתן לכם בכייה לדורות. כלומר, התאריך הזה של 9 באב שהוא השיא, הוא הקשה ביותר שיש.
מה?
היה הוציאו דיבת סתם על ארץ ישראל, נכון? יפה, סתם בכיתם, אתם תבכו על אמת, לא על סתם. למעשה ימים הללו ימי פורענות, וימים פורענות זה אומר שיש במציאות סכנה. שלט גדול, זהירות, סכנה. לא להיכנס לחוף ללא מציל. אומר אתה עושה, תעשה בזהירות גדולה יותר. כי הזמן הוא זמן לא טוב. למשל, אנחנו יודעים את זה מחודש אדר. ההלכה כמובן, כהמלצה, של חז"ל, אם יש לאדם משפט עם גוי, שינסה הכל לעשות כדי שהמשפט יהיה בחודש אדר. למה? היה שם איזה גוי שנפל. זה זמן טוב בישראל. אם יש לך משפט עם גוי, שלא יהיה בשלושת השבועות, תמצא כל מיני דרכים לדחות פה, שם, העיקר שלא יהיה בתקופה הזאת, כי זה זמן שיש מידת תקדים על עם ישראל. ולכן, איך אומרים, לא מתאים, תשתדל, בגלל שעם ישראל בתקופות הללו, אם זה היה חטא המרגלים, זה היה תקופה שעם ישראל נענש. אז זה זמן שהוא לא כל כך טוב לעם ישראל עד שיבוא משיח תדכנו במרב ימינו. למשל, אדם שהולך לטייל, אחד הדברים שאנחנו פוגשים בעובדות של החיים, שהחופשה הגדולה, כן, שיש, היא בדרך כלל בתקופה הזו, שזה מתחיל לפני, כן, זה מתחיל בתמוז, אבל 17 בתמוז בפנים, 3 שבועות עד 9 באב. אנשים מטיילים, זה קיץ, הולכים לים, הולכים לבריכה. אנשים יכולים ללכת. אבל זהירות רבה. לא לקחת שום סיכון מיותר. לא לקחת. אם ניקח דוגמה היום, מהמציאות העגומה, העצובה של חיינו, אם אדם נוסע בשטחי יהודה ושומרון, ובמקום שידוע שכרגע, עכשיו הוא מקבל או שומע ברדיו, או יש לו ביפר יישובי, או משהו כזה שהוא שומע שבנקודה מסוימת יש זריקות אבנים מסיביות על הכביש, אדם מן השורה לא נוסע לשם עכשיו, הוא יחכה.
אבל גם יש
לה תחוסה. בסדר, אבל זה דבר של דבר ברור, הוא יחכה. כי יש לנו עכשיו תקנה. אז אל תיסע דווקא עכשיו לשם. תמתין. אבל יש מצב שאתה יכול לנסוע. יכול להיות שאתה תגיע כבר הצבא תפזת. אבל תמתין, תמדוק, תיקח משני זהירות. קח עוד צעד אחד אחורה, ואדם יוצא לטיול בתקופה הזו, אז הוא מגיע למקומות שבהם יש מים, יש תרום, הוא רוצה לעשות סנפלינג. תשים לב שאתה עושה הכל בדיוק כמו שצריך והבטחת. עשית עוד הבטחה, עוד בדיקה, לא לקחת שם. זה טוב בכלל בחיים. כן, לא שזה, אחרי החיים, בכלל החיים לא צריך. כל הזמן צריך את זה. אבל בתאריך הזה, בין י"ז בתמוז בתשעה באב, שלושת השבועות, צריך באמת להקפיד איתו. כן. להקפיד ולהסתכל. לכן, כמו שאמרנו, יהיו בימים הללו ימים שמועדים לפורענות, תשים לב, שמור על עצמך. עכשיו, היות ובכל זאת, אלה ימי חול, ולימים שאדם מן השורה עובד בהם, אדם מן השורה ממשיך לחיות כרגיל, חכמים תקנו בשלושת השבועות לקרוא, כן, בהפטרות של הימים האלה, מהפטרות שהן מזכירות את נבואות הזעם של ירמיה. כן? נבואות של החורבן, שהנביא מזהיר. אני מזהיר, אם לא תעשו תשובה, יהיה חורבן. כלומר, להזכיר לנו שהימים הללו ימים של צער. ושבע שבתות, אחרי תשעה באב, אלה ההפטרות של נבואות נחמה, בעיקר מי שהיה נבואות הנחמה. שזה מתחיל מיד אחרי תשעה באב, הפטרה הראשונה, נחמו, נחמו עמי. כן? כלומר, מתחיל תהליך הנחמה. אבל שלושת השבועות לפני כן, נבואות הזעם, נבואות החורבן. זה שאדם נזכור שבכל זאת, אלה לא הפטרות רגילות, זה לא על הסדר. לא החיים כהרגלה, יש שינוי. עכשיו, אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שחכמים לא תקנו תקנות מיוחדות להביע את הצער והאבל בשלושת השבועות האלה. כן? אבל עם ישראל קיבל על עצמו מספר דברים שמגבילים אותו בימים האלה. למשל, נמנעים מלרקוד ניקודים, כל מיני מופעים נמנעים מלעשות, ויש עוד דבר אחד. יש דבר שנקרא ברכת שהחיינו. אדם מברך שהחיינו על כל דבר חדש שמשמח אותו. לכן, בימים הללו ממעטים בשמחה. לכן אדם צריך להשתדל שלא להגיע למצב שהוא מברך שהחיינו בשלושת השבועות. כן? אבל בזה יש הערה ואני רוצה שתבינו. יש אפשרות שמי שלמשל צריך בגד, צריך בגד חדש. והוא קונה בגד חדש, אין לו ברירה, הוא קונה חוצה חדשה, מכנסיים חדשות, והוא שמח בזה, אז בדוחק כן? אפשר לומר לו שילבש את החולצה הזו בשבת. בשבת, ואז יברך שהחיינו. זה נכון עד ראש חודש אב. כן? בשבועיים הראשונים. ומראש חודש אב ועד אחרי תשעה באב, לא. בסדר? לכן, מה? כן, אתה יכול לקנות ולא להשתמש. כן, אם היום יש מבצע, אז אתה יכול לקנות. אבל אתה לא משתמש, וזה רק אחרי תשעה באב, כן? צריך לדעת שיש מנהגים שונים בין הקהילות הספרדים והאשכנזים, מרוקו, ג'רבה, כן, יש חלוקה גם כן שם. המנהג לא להסתפר ב-13 שבועות. כלומר, לא מסתפרים מ-17 בתמוז ועד אחרי תשעה באב. שאר, זה מה שאמרנו, זה לגבי חלק מהספרדים, כל האשכנזים, המרוקאים ויוצאי תומי ג'רבה. האי ג'רבה לא מסתפרים ב-13 שבועות. שאר הספרדים מסתפרים עד בשבוע שחל בו תשעה באב. למשל, תשעה באב אם הוא חל ביום שלישי, אז חוץ מהספרדים שהזכרנו, כן? חלק מהספרדים, המרוקאים ויוצאי האי ג'רבה והאשכנזים, אבל אני מדבר על ספרדים, הספרדים שלא נוהגים את המנהג הזה, אז אם תשעה באב חל ביום שלישי, הם לא מסתפרים ליום ראשון. זאת אומרת, ראשון שני שלישי. כל השאר לא מסתפרים מ-17 בתמוז ועד תשעה באב, אחרי תשעה באב.
ושבוע
שעבר
היה שבוע,
הם
לא
היו לכם שבוע שחר. בסדר, נכון, כי זה היה בשבת נדחה יום ראשון. הלאה. לגבי נישואים, אמנם אתם לא בדיוק הולכים לעשות את זה, אבל שתדעו, שלגבי נישואים האשכנזים, התימנים ורוב הספרדים, נהגו לא לערוך נישואים בשלושת השבועות. משבעת בתמוז עד אחרי תשעה באב, ומה? ברית אין ברירה, חייבים זה מן התורה, אפילו ביום כיפור. כן? ושאר הספרדים מכירים בזה, ורק מראש חודש אב לא מתחתנים. לא, לא שותים, נותנים התינוק קצת וזהו. עכשיו, זה הפתיח. בשיעורים שלנו כמה שתספיק היום, ובשיעורים הבאים אנחנו ניקח נושא נושא, כן, ונברר אותו ונאמר את ההלכות שלו באופן ממוקד. ונתחיל. אמרנו שלא רוקדים ולא משמיעים כלי זמר. כלומר, לא מנגנים. לא שומעים ברדיו. לא שומעים שירים, כן? למעשה, בזה כתבו האחרונים, שאסור לערוך ריקודים ומחולות בשלושת השבועות לגמרי. ככה מביא המגן אברהם, שלא רוקדים ולא משמיעים מוזיקה כל שלושת השבועות. וכלום. ולכן אסור לעשות בשלושת השבועות לא מופעים, לא חוגי הרקדה, לא קונצרטים, לא ערבי שירה, ואם כבר אנשים עושים את זה, אסור להשתתף. לזכור. אסור להשתתף, בלי מוזיקה לא יכול, רק קול כן, ווקאלי, אבל כלי זמר לא. לכן, יש לנו בעיה, יש לנו בעיה, יש יהודי שהוא מנגן בפילהרמונית, הוא מנגן בחתונות, אין חתונות, סליחה, הוא מנגן בכל מיני מופעים, מזה הוא מתפרנס. האם לא מותר ליהודי כזה לנגן? שלושת השבועות?
לא.
אז מה לעשות? באורח חיים, שמעת את מה? הוא מתפרנס מזה. אז אחרי באורח חיים תקנון א', אומר ככה, שבעיקרון אמרנו שאסור לעשות, נכון? אבל השאלה הגדולה היא, האם הוא נהנה מהנגינה שלו, או שהוא מנגן בשביל הפרנסה, אבל אין לו הנאה אישית. זה כמו נהג, נהג, וזה לא דבר שלו.
אבל
הוא נהנה מהעבודה, מנהיגה, לא בהכרח, זה עבודה. אז אחרי באמת שם מביא, תקשיבו, שם מביא באור החיים, הוא אומר ככה, מותר ליהודי שמתפרנס מנגינה לנגן לצורך הפרנסה במסיבות של אינם יהודים, לא אצל יהודים, אצל גויים, עד ראש חודש אב. כלומר, בחודש אב ההלכות הולכות ונהיות חמורות יותר. כן? אבל מחודש אב עד אחרי תשעה באב אסור לו לנגן בכלל, אפילו לצורך הפרנסה. אז שייקח חופשה שנתית בתהליך הזה. כן?
אבל
בסדר? כיוון שאיסור הנגינה הוא בפני השמחה שיש בנגינה, אבל לכן מותר למורים שמלמדים נגינה, יהיה מותר להם להמשיך וללמד עד ראש חודש. אז תלמיד שמנגן, לומד ונגן, הוא לא נהנה מהנגינה שלו, כי הוא לא מקצועי, ועוד פעם ויוצא ותראה וחוזר ועוד פעם בסוף, אבל עכשיו הוא לא נהנה מזה. אתם, אני לא יודע מי מכם למד נגינה, אבל אני יודע את זה מתוך היכרות, מי שלומד נגינה ומתאמן 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 ומתאמן, הוא לא נהנה מזה. הוא לא נהנה, כי במשך שעה אומר לו המורה, תנגן עכשיו דורי מי פסול, הוא עושה לו 20 פעם, די, הוא רוצה להגמר את הכלל. הוא לא נהנה מזה. לכן מורים כאלה מותר להם עד ראש חודש אב, ואם מותר למורה גם מותר לתלמיד שעזוב ללמד, נכון? לכן עד ראש חודש אב מותר למורים ללמד נגינה ולתלמיד ללמוד נגינה עד ראש חודש אב, כמו שהזכרנו. אבל רציתי להיות לכותב דבר מעניין. הרי מה הרעיון בלימוד נגינה? הרעיון של מה תקליט ומה תלמיד, נכון? יופי. אם לא אתה מלמד בזמן הזה, אם אתה כבר לומד בזמן הזה, יש כל מיני סוגים של שירים. יש שירים שהם מסמכים, ויש שירים של שירים עצובים. אז תלמד שירים עצובים. תלמד שירים עצובים. כי הרעיון אותו רעיון, שתלמד להכיר את הכלי, והכלי לא אכפת לו איזה מוזיקה אתה מוציא ממנו. לכן אתה יכול ללמוד, אבל עם מנגינות עצובות. כן, תודה.
נגיד, אבל נגיד יש חתונה
אחרי
הזמנים האלה
שכבר
מותר
ללמד, הלהקה יכולה ללמוד בשביל לה. זאת שאלה טובה. אז אתה אומר, אם יש לי תזמורת שהיא אמורה לנגן בחתונה ביום אחרי, יומיים אחרי תשעה באב, האם מותר לה להתאמן עד ראש חודש? על מה שהם ינגנו שם, התשובה היא לא. כי רק מנגינות עצורות מותר בימים אלו.
גם בימים שלנו?
ועד בכלל, אסור.
ואין יומן בחצי שעה ליד יש חתונה, יש לנו
את תנאים
כאנשים
חתונים. כן. עוד פעם בלמד את השאלה.
נגיד?
יש חתונה ביום ו', סליחה, י' א' ו' אב. נו.
מותר להזוג לבוא לראות את כל יחד.
אין, זה אחרי תשעה באב? מה הבעיה?
לא,
לפני תשעה באב אין חתונות.
לא,
אין. כן.
זה נושא את החתונה אחרי זה, זה
שמותר, ונאמרו לזה
זמר שהם רוצים
שישיר,
זמר
הטכני,
כאילו לפני זה
להתאמן.
אז
זה מה
ששאלו
פה ועניתי. אסור. אסור.
אחרי הרעב
אסור. משלות השבועות רק מנגינות עצובות. ויום בחתונה שרים מנגינות שמחות ושירים שמחים, אסור לו. אסור לו. ככה כותב הציץ אליעזר. עכשיו, בכל מקרה, כותב הציץ אליעזר, שתראו, גם כשאתה לומד מוזיקה במתנ"ס, במקום שלומדים מוזיקה, יש להם חופשות. הרי לוקחים חופשות, אחת יש שלושה חודשים, יש חופשה של כמה ימים. אז הוא ממליץ שבאמת יעשו את החופשות, מתי? בזמנים האלה. אחת החופשות יהיה עד מראש חודש אב והלאה. בסדר? כי בכל מקרה זה אסור.
אבל עדיף.
עדיף שיהיה חופשה בימים האלה ולא נגן בכלל. כלומר, מי כאן עדיף שלא.
שלא בכלל.
שלא בכלל. אז בין ברירה, אז שיהיה רק מגינות עצובות, עד ראש חודש עד ולא יותר. לגבי נגינה ושירה בסעודות מצווה, יש ברית מילה. זהו, יש ברית מילה. יש בר מצווה. עכשיו, האם מותר לי באירוע כזה, שהוא משמח, ונגן מראשי?
יכול
לשאר לא? תכף, נגיד. לכן, למעשה, מותר לשיר שירי שמחה בסעודות מצווה. בוחית מילה, בגלל הבן, שבע ברכות, אם יש. כן, זה יכול לקרות. אין יכול לקרות. שמישהו מתחתן לפני, זה מישהו מתחתן יום לפני שבעת בית המלך, נכון? זה מותר, ועכשיו זה עוד שישה ימים בתוך שלושה שבועות, והוא עושה עכשיו שבע ברכות, ומותר, גם מותר לעשות בר מצווה ובת מצווה, אבל בתנאי אחד, שזה בדיוק התאריך של הילד. כלומר, אם יש ברית וחובה מן התורה, אם זה בת מצווה או בר מצווה, אז הוא נולד באותו יום שעושים את זה. לא שדחו את זה ואז עושים את זה כי כל המשפחה יכולה דווקא בזמן הזה כי הם בחופשה, אלא זה היום. במקרה כזה יהיה מותר לשיר שירי שמחה, אבל לשיר בפה, לא לנגן. כן.
גם באב?
איך?
גם באב?
לא. ראש חודש עד לא.
הרב?
כן. איך לא הבנתי? אמרנו שמותר. רגע, אמרנו שמאמינה בו שמותר עד ראש חודש עד, אבל להיזהר מאוד, כי זה זמן של פורענות. זמן של פורענות, אנשים נזהרים, אמרו להם צריך לקחת תיקון, אוקיי? למה לקחת תיקון? עכשיו, נחלקו הפוסקים לגביהם מקום שרגילים להזמין נגנים לבר מצוות או סעודות מצווה. האם גם בשלושת השבועות מותר להזמין נגנים? אמרו לי קודם שאסור לנגן. בכל זאת יש מחלוקת בפוסקים. יש כאלה שאומרים שלא זה מדובר בדבר שהוא מצווה ומותר לעשות את זה, אז גם יהיה מותר להזמין נגנים. ויש מי שאוסר. לכן, אם מישהו במקום שהוא נמצא רגילים להזמין נגנים לסעודות מצווה והוא רוצה להזמין נגנים, יש לו אני לסמוך להקל. בסדר? אבל בתנאי שככה עושים כל השנה, שלכל סעודת מצווה מזמינים נגנים. לכן, מה?
זה הולך לפי המקום או לפי?
לפי המקום. ולפי האדם.
אם הוא נוהג תמיד, תמיד.
לא, לא, זה מנהג המקום ולא מנהג האדם. כן.
הרב עניין, יש במיתו וסבא של החתן נגיד, אז הפיליפיני שלו בא ומתחיל לנגן. מותר לו, אומרים...
יופי, טוב, אתה אומר לא. גוי זה בסדר, אבל אתה יהודי, אתה נהנה. לכן, יש מי שאמר, על סמך זה שמקילים, שיש מנהג במקום להזמין נגנים לסעודות מצווה, אז בכל זאת צריך לעשות סימן שזה בכל זאת שלושת השבועות, אז אם רגילים להזמין שלושה נגנים, יזמינו שניים. אם אז יהיה שניים, מזמינו אחד. אם מזמינים אחד שהוא מנגן על כמה כלים, יגידו שינגן על כלי אחד. כן, אבל לצמצם את הדבר הזה. אבל... כן, אבל בכלי אחד. יש נגנים שבאים לנגן גם על גיטרה, גם על אורגן. לא, מזמינים, הכוונה שמזמינים אותו. אסור לו. כן. אבל משנכנס חודש אב, לא מזמינים שום שמחה, שום תזמורת. אבל שימו לב, פה יש חומרה. מראש חודש אב, אסור להשמיע שירים שמחים בטייפ, רדיו, MP, מחשב, שום דבר. כלומר, רק בסעודות מצווה מראש חודש אב מותר בפה בלבד.
הרי זה כמו משרת העומר או יותר חמור?
לא, משרת העומר זה לדבר, זה יותר חמור.
זה יותר חמור?
לכן כן.
ובזה כולם נוהגים ככה, כל הספרדים, כל...
תראה, מזדבר, תראה, עכשיו, לגבי ריקודים, בסעודות מצווה ששרים בפה, כן, מותר לרקוד. בסדר? עושים רמדה ורוגדים ושרים בפה. כן. לגבי מה שאמרנו, שמיעה של מוזיקה ממכשירים במיניהם, אז אמרנו שלא זה אסור לשמוע מוזיקה או לנגן מוזיקה שלושת השבועות, אז ככה גם אסור לשמוע דרך מכשירים למיניהם. מה כן יהיה מותר? מה שאנחנו קוראים שירים ווקליים ולא כלי נגינה, ולמעשה זה גם ככה נוהגים בספירת העומר, כן, לשמוע רק שירה ווקלית. אבל למעשה אנחנו מוצאים, רק שנייה, אנחנו מוצאים גם אצל הרב פיינשטיין באיגרות משה וגם אצל הרב עובדיה בהלכה ודעת, שם הוא אומר שאסור אפילו שמיעת שירים ווקליים שלושה שבועות וגם בספירת העומר. כלומר אין מוזיקה, אין שירה, יש אבלות. כן, ככה קודם הרב פיינשטיין והרב עובדיה בהלכה ודעת. אבל עם כל זה אנחנו רואים גם בתחנות של תחנות הרדיו החרדיות כמו קול חי, קול ברמה ואלה, שבכל זאת מחשבים גם וגם בערוץ 7 יש דבר כזה, גם ברדיו מורשת, שכן עושים, שיש מי אבוקרי, זאת אומרת, עד על מה הם סומכים? אז אחרי באמת יש מי שמקל לשמוע בימים האלה כלי זמר, אפילו כלי זמר דרך מכשירים חשמליים. למה? משום שמה שיש חלק מהחולים שאומרים שמה שאסרו זה הופעה חיה של זמרים כלי נגינה, אבל בשירים שבאים דרך רדיו, אותו זה לא חגיגי. ומה זה הולך לזמור בהופעה זה חגיגי, אז זה משמח יותר. אדם יכול לבדוק, אדם נמצא בחתונה ויש הופעה ועכשיו שרים שירים שמחים, הוא כזה מתלהב, הוא ישמע עם משהו ברדיו, לא עושה לו את זה. כלומר יש הבדל, לכן חלק מהאחרונים אמרו היום וזה לא שמחה כמו שזה בהופעה, אז עד ראש חודש אב אפשר גם לשמוע שירים רגילים דרך הרדיו, כלומר דרך כלים מכשירים חשמליים. יותר מזה, הרב מלמד בפנינה הלכה כותב שיש עוד הבדל. בעבר כשהיה הרדיו והטייפ היו דברים חדשים, זה היה המצאה, אנשים סמכו, זה היה כיף לשמוע על הרדיו, היו מתאספים אנשים, כן, כדי להקשיב לרדיו, לשמוע טייפ, כי לא היה לכולם, זה היה אירוע. אז יכולת להגיד שזה כמו מופע, אבל היום שכל אחד מחזיק כל מיני מכשירים שאפשר לשמוע בהם, זה לא אירוע, כל אחד שומע לבד. אז לכן יש מי שמקל עד ראש חודש אב לשמוע כלי זמר גם ברדיו LP וכאלה. אבל רק שנייה, אבל באמת באמת אנחנו רואים שהתחנות הרדיו שהן דתיות לא משמיעות לזמר אלא עוברים לשירה ווקלית. מה? תכף נגיע. עכשיו כן, כותב הרב מלמד שיש היתר להשמיע שירים עצובים על החורבן, ויש שירים כאלה, עם כלי זמר דרך הרדיו אפילו בתשעת הימים מראש חודש אב ועד תשעה באב, משום שכשאתה שומע את השירים על החורבן אז הלב מתעורר וזה לא משמח, זה מכניס אותך לאווירה של החורבן של בית המקדש. למעשה הלכה למעשה וככה נוהגים לעשות, ואני אקריא מילה במילה כדי לא לטעות. למעשה נראה שיהיו מאוהבים לפי הדעת המקלה. זאת אומרת שיש לחלק את השירים לשלושה חלקים. אחד, חלק ראשון, שירי שמחה, שירי חתונה, דוגמה. השני, ששירים שאין בהם לא שמחה מיוחדת ולא עפד מיוחד, פרווה. זה למעשה רוב השירים היום, רוב היצירות הקלאסיות שיש היום. הסוג השלישי, שירים עצורים. וזה למשל, יש לנו, אנחנו רואים שיש הרבה שירים כאלה, לצערנו עד יום הזיכרון, לחיילי צה"ל, כל היום יש עשרות שירים שהם עצובים. יש שירים על אבל, על חורבן, יש כאלה. לכן, ההלכה היא שבתחילת שלושת השבועות, מערב 17 בתמוז, נמנעים לשמוע שירים שמחים. מראש חודש אב נמנעים לשמוע שירים שהם פרווה. פרווה זה אומר שהם לא שמחים ולא עצורים. מה זה?
מחודש אב זה לא בכללי עצור?
מראש חודש אב, שימו לב, מה שאני אומר. ומותר יהיה לשמוע מראש חודש אב ועד אישה באב שירים עצורים על אבלות וחורבן. זה להלכה, ככה גם כותב הרב מלמד באופן כללי. מה? זה ההלכה שכך צריך להיות, ככה לעשות. מה? יש דעה שאומרת לו בכלל כל שלושת השבועות, הרב פיינשטיין והרב עובדיה. אבל למעשה הולכים על פי הרוב, רוב הפוסקים אומרים, כמו שאמרנו, שירי שמחה מי"ז בתמוז אסור עד אחרי תשעה באב, שירים שבינוניים לא שמח לא עצוב עד ראש חודש אב, מראש חודש אב לדעת כולם יהיה מותר לשמוע שירים עצובים בלבד. דבר חשוב, כששומעים מוזיקה בימים הללו אסור להשמיע אותה בקול רם, בקולי קולות, אלא בצינה, בשקט. עוד דבר, יש לפעמים מופעים של שירים עצובים. כן, שירים עצובים. מופע. בשלושת השבועות אסור להשתתף בזה, כי מה אמרנו? הופעה זה חגיגי. אפילו שהנושא הוא עצוב. עצם ההופעה היא החגיגיות. לכן לא משתתפים בשום קונצרט שבו משמיעים שירים עצובים אפילו כל שלושת השבועות. בסדר? זה למעשה, יש איזו נקודה אחת שהגמרא במסכת שבת בדף קנ"א אומרת שאפשר להסתמך על זה, שאם יש קונצרט או קבוצה שמנגנת שירים לזכר ירושלים, כן, לזכר ירושלים והחורבן, אז בתשעת הימים אפשר להקל. זה ככה מובן הפי הגמרא בשבת קנ"א עמוד א', זה אפשר. עד כאן השיעור שלנו היום, ובעזרת השם נקווה ונתפלל ונצפה שעד 17 בתמוז כבר יבוא משיח צדקנו ויבנה בן מקדשנו, אמן ואמן.